שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים בארץ ובעולם, אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד מרכזיים, מאוד בעלי משמעות לכלל ולפרט, והשבוע חווינו דבר שכמדומני אי אפשר לפסוח עליו, דבר שזעזע את אמות הסיפים בארץ ובעולם. אישה, נערה, בחורה בת 21, אסתר פולק, שבקה חיים תוך שבוע ימים מאז שהתברר מה מתרחש בראשה, והזעזוע הוא גדול, משום שלא זו בלבד שעצם העובדה שהיא הסתלקה בכל כך קיצור ימים ושנים, לא עלינו ולא עליכם, אלא הדבר עוד קרה פחות משנה לאחר ההסתלקות של אמא שלה, שהייתה אישה חשובה ביותר, גברת חיה ורדה ציפורה, לבית גולדווסר, והאבא השקול והאבא האלמן, הרב הגאון רבי מאיר טוביה פולק, בנו של רבי יהושע פולק, איש החסד הנודע, מדבר ומזעזע עולם ומלואו בדברי אספה, דברי צידוק הדין, דברים שזעזעו והיממו לבבות רבים, בין את השומעים במקום באלפיהם, ואין את כל אלה שנודע להם הדבר בכל מיני אמצעים, וכמדומה שאי אפשר לעבור לסדר היום ללא התבוננות בדבר הזה. בורא העולם מדבר אלינו, ובפרט דרך מקרים ממש כל כך מזעזעים, כל כך חריגים, ועושה את מה שנאמר בתהילים, כל השם שובר הרזים. בורא העולם משמיע קולות שונים בעולם, אנחנו צריכים פשוט להעביר את הקולות האלה מרמה של קול לרמה של דיבור. קול פירושו צעקה, איזושהי השמעת צליל שמעוררת את המאזין לאיזשהו חשבון נפש. ואילו דיבור פירושו העברת המסר לעולם המילים, התכנים, המשמעויות. כל השם בכוח, רואים כוחות אדירים בעולם, מפלים, רעידות אדמה, קולות, כוחות אדירים של פצצות, כוחות אדירים של חשמל, אור וכולי. כל השם על המים, יש כל השם בהדר, רואים את היופי של הבריאה, מתיחת השמיים, הרים, גבעות, ככל התיאור בפרק בורחי נפשי את השם, המקרה במים עליותיו, אסן עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו איש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד, תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים, ו... כל המציאות הנפלאה של יופי הבריאה צועק כל השם בהדר. יש כל השם נוסף, יש כל שנקרא כל השם שובר ארזים, זה גם כל, ואנחנו כפי שאמרנו צריכים לפרש לעצמנו, לקבל את המשמעות של הכל הזה ולפענח אותו, כדי שהכל יהיה לריק ולבעלה, כדי שחס ושלום לא יהיה קול נוסף. הרמב״ם כותב בהלכות העניות, אם קורה צרה בציבור, צריך להבין שזה מסר אלוקי, הבורא מדבר. אם היו לנו נביאים כמו אלפי שנים בהיסטוריה היהודית, היינו פונים מיד אל הנביא, ושואלים אותו מה רצון הבורא יתברך, והיה אומר לנו על פי השם, כך הוא עשה לכל כלל ישראל במשך אלפי שנים, עד שנסתלקה הנבואה בתחילת בית שני. וכשאין לנו נביאים, ישנה הנהגה ששמה הסתרת פנים, כשהבורא מציץ מבין החרקים, משגיח מן החלונות, לא ישיר, חלונות זה עוד אפשר לראות את הדמות שניבטת מבעד לחלונות. אבל כשזה מצב כמו בהסתר פנים של ערב משיח בתקופתנו, שבו הבורא מציץ מחרקים, כלומר, הוא רואה, אבל אינו נראה בגלוי. אתה נראה, אבל הוא מציץ עליך מבין החרקים, מבין השליבות של הטריסים, אבל אתה מביט לכיוון הטריס ולא רואה אותו. ואז אתה עלול להתבלבל ולחפש רק פתרונות בכיוון החיסונים, רק פתרונות בכיוון של כל מיני בדיקות, וכפי שאומרים כל המומחים בארץ ובכל העולם כולו, תחת הסגרים המהודקים ביותר בבריטניה, בגרמניה, באוסטרליה, השבתת כל המערכות כולם של מיליארדי בני אדם, ועומדים חסרי אונים מול נגיף קטן, שכשמתחילים להרגיש שקצת מנצחים אותו, וממציאים איזשהו מודרנה או פייזר או דברים מהסוג הזה, מיד מגיע הבן דוד שלו, והבן דוד השני שלו, מבריטניה, מאפריקה, ומגביר את התאוצה של ההדבקה בעשרות אחוזים, עד שהאדם מוכרח להודות, כן, יש גבול היכולות שלי. אני נכנע מפניך, בורא העולם, חייב להגיע למסקנה הזו. זה מה שנאמר במפורש בדבריו של בורא העולם בפרשת בחוקותיים, תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת אותו קרי. אם אתם תחשבו שזה מקרה, אומר הרמב״ם שם, אדם שמגיב על תופעות, על צרות, על התמודדויות שונות, בתגובה של סטטיסטיקות ותקדימים, הוא בעצם מזמין את הצרה הבאה, את הבן דוד של הנגיף ואת הבן דוד השני והשלישי שלו. הוא מתחיל להתרברב שיש לו כבר מענה, ומיד בעצם עידן ההתרברבות, כשהוא כביכול השתלט על הנגיף, איך התבטא ראש ממשלה? זה כנראה ההתפרצות החמורה ביותר. ואם לא נערכים נכון, זה עלול להיות מסוכן פי כמה וכמה, היו לא תהיה, לא נפתח פה לשטן. אבל ההיערכות צריכה להיות היערכות אמיתית, לא היערכות של כוחי ועוצם ידי, שאני אתגבר על זה בכוחות הטבע. מצאנו אנשים שנזהרו עד קצה הגבול בהסתגרות המקסימלית ביותר, ודווקא הם נדבקו. יש פה איזה עניין שכתב החזוניש באחד האגרות שלו, מדרכי הזהירות, שלא להיזהר יותר מדי. כלומר, אל תבטח באמצעים. זהירות יתר היא גם דבר לא זהיר, כך אומר החזוניש. מדרכי הזהירות שלא להיזהר יותר מדי. יש מצוות השתדלות, כמו שאתה עושה מצווה של תפילין וציצית ומצה וסוכה. אתה צריך לבצע את ההשתדלות, אבל בשום אופן לא לבטוח בהשתדלות שלך. אין שום קורלציה בין ההשתדלות לבין ההצלה. הגזרה אמת והחריצות שקר, כותב הרמב"ן. מה שאתה עושה השתדלות, לא מתקהל, עושה הפרדות, שוטף ידיים, היגיינה, הפרדה, מסכה, הכל מצווה גדולה, מצווה בתורתנו הקדושה, לשמור שמירת הנפש ושמירת הגוף. אבל אין שום חפיפה בין הפעולה שלך לבין התוצאה. אם אתה יותר מדי מחמיר ומעדר ויותר מדי קיצוני, סימן שבאיזשהו מקום בקצה הלב מתגנבת למחשבה אפיקורסית שאתה שולט במצב. וככל שאתה יותר תשתלט על זה ותיזהר ותשמור, אתה אכן תצא נקי ובריא. כאן יש אפיקורסות. תבין, הפעולה הזו היא פעולה שהיא כאין תשלום מס, כמו בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה נכנסת בעוון עץ הדעת לבצע השתדלות של זיעת אפיך, אבל כמה פרנסה יהיה לך? נגזר מראש השנה לראש השנה לפי חשבונות אלוקיים. ההשתדלות יתר מלמדת על חוסר אמונה. ודאי שעלינו לבצע, משום שהבורא ביקש מאיתנו להשתדל, וזה עבודה קשה שבמקדש, לקחת את האקמול, לקחת את המוקסיפן פורטה, או את הכדור האחר שנקרא צפורה, לא זינת, ולהאמין, אני עושה פעולה של הנחת תפילין. אבל הרפואה עצמה לא קשורה בכלל. הרפואה היא בידי שמיים, רק הבורא גזר עליי לבצע את ההשתדלות הזו. ולכן, לפני שנוטלים את התרופה או מקבלים איזשהו טיפול פולשני או לא פולשני, כפי שנאמר בכניסה לחדר המיון במעייני הישועה, בשלט גדול שנמצא על קיר חדר המיון במעייני הישועה בבני ברק, לפני כל טיפול, לומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שיהיה עסק זה לי, לרפואה שלמה מן השמיים, כי רופא חינם אתה. פעמיים מדגישים זאת, רפואה שלמה מן השמיים, לא מן התרופה, לא מן הזריקה ולא מן הניתוח. מן השמיים, וחוזרים בשנית, כי רופא חינם אתה. גזרת עליי לבצע את הפעולה הזו, כדי שיהיה איזונים בעולם ותהיה בחירה. זה המבט, ולכן החזון איש כתב שמדרכי הזהירות שלא להיזהר יותר מדי, אל תגזים, אתה בין כך לא שולט במצב, אלא נדרש ממך לבצע פעולות של השתדלות. אז אם ראש ממשלה וכל הממונים אומרים שצריך להיערך כדי שלא יהיה חס ושלום קטסטרופות, אנחנו נערך בצורה היהודית האמיתית, ונשמע את דבריו של הצדיק הזה, האבא השקול, הרב מאיר טוביה פולק, מנהל הרוחני של ישיבת עטרת ישראל לצעירים, בנו של הצדיק רבי יהושע פולק שליטה, איך הוא מגיב על אובדן אשתו וביתו בפרק זמן של פחות משנה. אני חושב שזה עניין גדול להקשיב לזה בכל מיני דרכים, יש כנראה כל מיני קווים שאפשר להזין לדברים, אבל אני רוצה להתייחס לשני מרכיבים בדבריו שהם צריכים לשמש לנו פשוט בתור אור של זרקור ענק שמאיר את דרכי החיים, כשהוא מביע בצורה מיטבית את השקפת העולם היהודית שהולכת איתנו כבר 3,333 שנה. והיא הסוד הגדול איך העם הזה שרד את ההתמודדויות הקשות ביותר בהיסטוריה, רק בגלל ההשקפה הזו שהביע אותה האבא השקול והאלמן הרב טוביה פולק שליטה. הדבר הראשון, מעבר לכך שהוא זעק כמאה פעמים, אבא, 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 לקדוש ברוך הוא, אבא אהוב, אבא מתוק, הדבר הבסיסי ביותר, הילדה לא שלי, היא שלך. אפשר לבוא בטענה למי שלקח דבר שלו? הוא חתם איתי חוזה ל-120 שנה, לאותה אסתר? עשה לי טובה שנתן לי לבלב בחינם, כבד בחינם, לב בחינם, שתי כליות שירקם כ-$350,000 בחינם. ומי מדבר על כל מערכת הנשמה המיוחדת הזאת, שבאה לידי ביטוי בגובה רוחני אדיר? הבת הזאת, אסתר פולק, לקחה על עצמה את ניהול הבית הזה בבית וגן, לאחר מות האמא שלה, בגאון ובגאווה, ושימשה אמא לכל שאר בני המשפחה. אומר האבא, אני קיבלתי אותה מתנה, לא שילמתי עליה כלום. הנה פשוט שלך. אתה לא התחייבת שום חוזה, שום חוזה כתוב או חוזה בעל פה, לכמה זמן אתה נותן לי אותה. אני לא יודע לייצר לא רשתית ולא קרנית ולא אישון ולא שבלול באוזן ולא מאיים, לא דקות ולא גסות ולא ברכיים ולא פיקות ולא שום מרכיב אחר שנמצא במציאות של גוף האדם, שזאת המכונה שלא תאמן. התזכורת לכך אנחנו מזכירים יום יום כל כך הרבה פעמים, זוקף כפופים, פוקח עיוורים וכן הלאה. אז מה הטענות למה לקחת? אתה נתת, אתה בעל הבית. רבותיי, המילים האלה הם מילים שבאופן לוגי הם מאוד מאוד לכאורה פשוטות בהשקפה הכי בסיסית, אלמנטרית, לוגית, רציונלית. רק בצוק הרגשות הסוערים ובצוק ההסתר פנים שהבורא לא ניכר משום שהוא מציץ מבין החרקים, הקערה מתהפכת. וכי האבא הזה לא כואב את אובדן ביתו? וכי האבא הזה לא כואב את אובדן אשתו? אין לו רגשות אנושיים? אבל הוא הגביר את השכל, את ההשקפה, את האמונה שהיא בשורש השורשים של נשמת ישראל, ויכול להביע מילים כאלה חזקות בצורה שהן מעוררות השתאות, משום שבאמת רואים פה שריד איך העם הזה שרד 3,333 שנה. הוא הביע את הדברים באמירה, הבת הזאת, כפי שאמרנו, שמה אסתר ביילה. והיא ביתה, כפי שאמרתי, של הבת של חיה ורדה ציפורה פולק לבית משפחת גולדווסר. והוא קרא לה אסתר, והוא הזכיר את העובדה שאסתר זה מלשון הסתרה. וכך אומרת הגמרא במסכת חולין קוף למתת, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי מכם בעת ההיא. ואומר האבא, אסתר מלשון הסתרה, ואילו התורה והבורא נקראים אור. הבורא נקרא השם אורי, וממילא ואישין היא מהירה. הבורא נקרא כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. הבורא נקרא אור, אז יש פה הסתרה שנובעת מהאור. אומר אותו אבא, עלינו לדעת שגם בזמן של הסתר, של חושך, מה יותר חשוך מאובדן כזה, הכל בא ממקור האור. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך, עמוק מאוד, מאוד עמוק. אבל הבורא תמיד מאיר, לא תמיד מרגישים את ההערה, לפעמים הוא מסתיר את פניו ונהיה חושך. אבל ברור שהוא יודע טוב טוב מה הוא עושה במסגרת ההערה שלו. והנבראים שלו סומכים על הבורא בעיניים עצומות. ואז הוא צועק, תודה רבה על הפיקדון הזה. נתת לי פיקדון ל-21 שנים. פיקדון טהור, נקי. ברור שיש פה צער. אבל הכל שלו. זה לא הבת שלי. זה הבת שלך. לקחת לי משהו. וכי זה שלי שאתה לקחת לי את זה, ויש לי טענות למה לקחת, מה עשיתי, מה אני אשם, מה אתה עושה לי את זה. הכל שלך. גם אני שלך. וגם רעייתי, זכרה לברכה שלך. וגם הבת שלך. ואתה אוהב אותנו אהבת נפש. ונתת לנו את המתנות הללו. ועכשיו החלטת, בידיעתך הברורה מתוך אהבה, על הנטילה שלהם. תודה רבה על הנחת שנתת לנו. כמה הילדה הזו נזרה מלשון הרע, כמה היא ברחה מעבירות, בתור ילדה ספק חילול שבת, כמה היא בכתה, אולי בספק, בספק, היא חיללה שבת. ההמשך היה כמובן מאוד מאוד מרגש. ההמשך היה מסר מאוד מאוד בעל רגש עצום. אני רוצה בכל אופן להתייחס אליו. הבת הזאת הייתה בת משכמה ומעלה. באופן טבעי הגיעה לגיל שהיא צריכה להקים בית בישראל. כנראה ביררו על הצעות שונות של שידוכים שהציעו לה, והיא הוצאה להם. סופו של דבר, היא כמובן לא זכתה להקים משפחה. ואז אומר האבא, תמיד אני אמרתי שמאושר הוא מי שיזכה בה. מאושר יהיה אותו בחור, אותו בעל, אותו איש שיקדש אותה לאישה. סופו של דבר, מי זכה בה? אתה בורא העולם. אתה זכית בה. היא נמצאת אצלך. איך אומר הזוהר? מוות פירושו מעבר מחדר לחדר. היא עברה מחדר לחדר, מהפרוסדור לטרקלין. אתה זכית בה. מה שנקרא בלשון חזל על הפסוק בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט, לראות בגנים וללקוט שושנים. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. היא כנראה בחרת אותה, ואז הוא כמובן מאוד מאוד מרגש ואומר, כל החיים של העם היהודי זה לשמח את בורא העולם. תודה שנתת לנו אפשרות לשמח אותך. בבת כזאת צדקנית וכזאת תאורה. זה משהו מדהים, ואומר לבת שלו, את עולה עכשיו לשמיים, את תפגשי את אמא, תהי קרובה למלך מלכי המלכים, ומשתמש בביטוי שנפוץ בתקופתנו, איזה כיף לך להיות ליד אבא שבשמיים. כולנו מבקשים חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של ברכה, שבת הזו בעזרת השם, שבת שמברכים את ראש חודש שבט, מקבלים את חודש שבט הבא עלינו לטובה, ומזכירים שאנחנו מבקשים, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום. אבל האבא הזה, לאור המסיבות האלה, בא ואומר לבת שלו, איזה כיף לך, שאת נמצאת עם אמא ליד אבא שבשמיים הכי קרוב שיש. זה עודאי, זה דבר לא פשוט. יש כאן מסר, ושוב, זה לא נאמר ממישהו חיצוני, אלא זה נאמר ממי שקובר את אשתו וביתו. זה ניצוצות של גודל נשמת ישראל שהולכות איתנו ביותנו נבחרים מכל העמים ומקבלי התורה. והנשמה הגבוהה הזו, הנשמות הגבוהות האלה, הן נשמות ששייכות רק לעם היהודי. אין דבר כזה בשום עם ולשון. יש בעולם דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. העולם מורכב מחמישה רובדים כידוע, כך אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הרובד התחתון ביותר הוא נקרא דומם, כמו אבן, מים, אדמה, אפר. מעל זה יש יותר חיות וקרבה אלוקית שנקרא צומח, פרחים, ירקות, פירות וכן הלאה. יש כוח של צמיחה, של לבלוב. מעל זה יש עולם החי, כבשים, עיזים, יש להם כוח תנועה, כוח איזשהו רוח חיים. כתוב בתורה הקדושה שיש להם נפש, מכה נפש בהמה ישלמנה. הכוח הנע, מה שנקרא הכוח המניע. ומעל הרובד השלישי הזה יש רובד רביעי שנקרא מדבר, שיש אותו גם לצרפתי, לבריטי, לרוסי, לסקנדינבי. מדבר, יש כוח של מדבר, דעה ודיבור. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אומר רשי, המילה ויצר כתובה כאן בשתי יהודים, לא כמו אצל בהמה שכתוב ויצר ביוד אחת, ללמד שהבורא יצר את האדם שתי יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לעולם הנצח. כלומר, המציאות של אדם, גם גוי, זה שני חלקים. החלק הפיזיולוגי החומרי, שאותו רואים בצילומי MRI או בצילומי CT או בכל מיני רנטגנים, ויש את המציאות המדברת, המציאות שהיא בעלת רוח ממללה. ומעל הרובד הרביעי הזה שנקרא מדבר, שיש אותו גם לנשיא רוסיה וגם לנשיא ארצות הברית וגם לפרופסור שנמצא בלוקסמבורג או בפנמה, יש רובד חמישי שנקרא יהודי. אותיות יוד קי וו קי. עם השם, עם אלוקי אברהם, יהודי, אותיות יוד, לאחר מכן ה', לאחר מכן וו, ודין זה דלת ויוד, דלת ויוד באותיות לשון הקודש יוצרות את המיל, את האות ה', יוד קי וו קי. קודש הבריך הוא ישראל ואורית אחדו, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. עמו של הבורא, שהוא בחר בו, בנים אתם להשם אלוקיכם, כלומר הקבוצה הקטנטונת, הסקטור הקטן הזה שנקרא עם ישראל, הוא חלק השם, חלק שחלק מחוכמתו לרעיו, חלק השם. והנשמות הקדושות האלה, הם החלו מאברהם אבינו, היהודי הראשון בהיסטוריה, שהתגייר בגיל 99 בברית מילה שלו, וקיבל על עצמו את עול מלכות שמיים, והתחיל את העם היהודי, ולכן כל תינוק שנולד עושים לו ברית מילה, אז הברכה השנייה שאבא מברך מתוך שלושת הברכות, זה ברוך אתה הוויה, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להכניסו בבריתו, לא של משה ואהרון, ולא של נוח, ולא של מתושלח, וגם לא של ראשי הישיבה של אברהם, יצחק ויעקב, ששמם שם ועבר, אלא להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. והרובד הזה הוא רובד אחר שונה. יהודי זה לא אמריקאי פלוס תפילין וציצית. יהודי זה מציאות שונה לחלוטין. היא באה לידי ביטוי בין השאר בכל ההיסטוריה של ה-3,333 שנה, מהקמת העם היהודי בשבת בבוקר בזין בסיוון בסיני, במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, עד היום, חף א' בטבת ואלך, ה-אלפים ת' שין פי א', 5,781 לבריאת העולם. אנחנו כבר נוסעים על הכביש היהודי הזה של טהרה, צניעות, ציצית, תפילין, תורה, קדושה, שמירת עיניים, שמירת לשון, שמירת דיבור. כל המסר הזה והמציאות היהודית הזו, הרכבת הזו, שהיא נוסעת כבר 3,333 שנה, עם סטנדרטים שונים לחלוטין מכל תרבות מערבית, אירופאית, אנגלוסקסית או סקנדינבית או כל אמריקנית אחרת, היא שונה, עם לבדד. העם הזה הוא שונה. העם הזה, כפי שאמר עליו המן הרשע, ואצלו זה היה השמצה, בשבילנו זה נקרא קומפלימנט, אומר, כך אומר רבי יונתן אייבשיץ, העם הזה הוא דתיהם שונות מכולם. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם, הדת היהודית, ההגדרה שלה היא להיות לא מודרני, להיות שונה. בעולם הולכים לבן, אני אלך שחור. אופנתי ללכת שחור, אני אלך לבן. זאת הגדרת העם הזה, והוא שונה. הדבר הזה בא לידי גילוי נוסף בלוויה הקשה הזו שהייתה ביום חמישי בלילה בירושלים, בשכונת בית וגן, בדברים המרטיטים הללו של הגאון הצדיק רבי מאיר טוביה פולק בן הרב יהושע שליט. לומר 100 פעם לבורא, כשגופת ביתו מוטלת לפניו, אבא מתוק שאין כמוך, אתה לא חייב לי כלום, הכל שלך, לא לקחת ממני כלום. מי אני לשאול שאלות מה ולמה? כיף לך שאת נמצאת שם. רבותיי, זה לא אנושי בתחום הכלל עולמי, זה טבעו, זאת טבעה של נשמת ישראל. וכאן מגיע החלק המסיים של הדברים הנמרטיטים והמיוחדים האלה של האבא הזה, והם הדיבורים שלו על הקדיש. הוא בא ואומר לבורא, ומסביר לציבור, שכיוון שהנערה הזו בת ה-21, אותה אסתר ביילה, בת מאיר טוביה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, לא ישיר הזרע של קיימה. וחלק מרכזי בנחמה של הסתלקות של אדם, זה שהוא ישאיר זרע, בפרט זרע כשר, בבחינת יעקב אבינו, שנאמר עליו, יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. ומיטתו שלמה, אין לו שום בן מקולקל, שום בן נושר, לא כמו אברהם ויצחק, שהיה לו את הנושר ששמו ישמעאל, או את הנושר ששמו עשיו. אלא אצל יעקב אבינו, ההגדרה של המציאות שלו, בכל דברי חז"ל, זה מיטתו שלמה, וכאן, אצל אותה נערה צדיקה, אין את ההמשך, היא לא זכתה להקים בית. אז בא אבא, ואומר לפני כל הקהל, ופונה לאביו שבשמיים שעשה אותו ואת כולנו, ואומר, תראה, אין מי שיגיד פה קדיש. יש לי בקשה אליך, זה אני ממש מתחנן אליך, תקווה שתענה לי. יש לי בקשה אליך. אין מי שיגיד עליה קדיש, אז תגיד אתה קדיש. תגיד אתה. תגיד אתה, אתה קיבלת אותה. מה פירוש הדבר? שהבורא יאמר קדיש. שהבורא יקדש את שמו בעולם. מה פירוש המילים של הקדיש? יתגדל ויתקדש שמי רבה. על שם הפסוק, כפי שאומרים הראשונים, רבי יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן, כפי שאומר רבינו דוד אבודרהם בפירושי התפילות הראשונים הקדושים, על שם הפסוק, ויתגדלתי ויתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים. תופיע כבר, תתגלה כבר, תראה מה זה עולם ומלואו, נלחם בקורונה ולא קולט מי הבעל הבית. הם מתנדבים בשפה מגומגמת כזו ואחרת, הפרופסור פלוני ופלמוני, לומר כן, הקורונה הזו לימדה אותנו קצת ענווה, להבין שאנחנו לא שולטים בכל. עד הקורונה הייתה לנו הרגשה שהאדם הוא בעל הבית על העולם. באמצעות ההתפתחות הטכנולוגית הכל כך מתקדמת שלו, ההתפתחות המדעית שלו, והתחושה שלו באמצעות כל הכלים שהומצאו, שהוא פשוט כל יכול. ממש כמו שפרו אמר, לי אורי ואני עשיתיני. כוחי ועוצם ידי עושה לי את החיל הזה. הדבר הגיע למימדים אבסורדים, שבמקום להשתחוות לפסל הוא משתחווה לעצמו, זה הפסלים של היום. זה עובדי הגילולים של היום. אלילות מאדם שדום לב אחד גומר אותו ואין מענה, אבל בכל אופן יש אשליה כזו. בא בורא העולם ולימד את כל האנושות דבר שכנראה לא היה מתחילת בריאת העולם לפני 5781 שנה. נגיף שמקיף את כל העולם כולו. גם בזמן הנגיפים המאיימים ביותר, שהיו באמת מגיפות שכתוב עליהן תשובות ברבי עקיבא איגר ועוד פוסקים בתקופות האלה של השפעת הספרדית ושל הנגיף של הסארס וכל מיני דברים באמת מזעזעים. הם לא הקיפו את כל התבל. הם לא הקיפו את כל חמש יבשות. הם היו מרוכזות באזור מסוים. ושם זה עיקה, דיברו אפילו על מיליוני מתים. אבל זה לא הקיף את ניו זילנד ואת אפריקה ואוסטרליה ואסיה ואירופה. כאן, לקראת ביאת המשיח, בורא העולם עושה קורס הכנה לקראת הוויה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואנחנו מאוד קרובים לזה. הואיל ונמצאים כבר בסוף האלף השישי, 5781 היום, כפה לפור לכף בית הבית, שיהיה לעילוי נשמת סבי, הגאון הצדיק רבי מרדכי ארשטיק, רבי מרדכי בן רבי משה, יום ההסתלקות שלו, 31 שנה, תשנון, מחשובי רבני הונגריה. היום אנחנו באור לכף בית תבית, 5781, הבורא עושה קורס הכנה לקראת ביאת המשיח. ומתחיל ללמד אנשים, חביבי, קצת ענווה, תפסיק עם השחצנות הזו. אתה ניסית להשתחצן עם חיצונים, חיסונים ובדיקות, פתאום אנחנו שומעים מהפרויקטור החדש, שהוא מפחד נורא מזה שכבר גילו כבר כ-200-300 נדבקים מהמוטציה החדשה הבריטית, ומי יודע מה יקרה, האם יש מענה בחיסון למוטציה האפריקנית. ובחרתיים יגלו את המוטציה האתיופית או המוטציה הגרמנית. מספיק עם השחץ הזה. תלכו למיקרופונים, תציפו את האולפנים ותגידו, אבא שבשמיים, אין לנו אפשרות להתמודד עם זה. שר הבריאות, שמעתי לפני כמה דקות, הודיע, אנחנו עומדים לפני קטסטרופה בלתי נשלטת, אני מעולם לא דיברתי בסגנון הזה, אבל הוא בא לשכנע אנשים, תפסיקו לטייל. הוא בא לשכנע את כל השחצנים ואת כל מי שבוטח בעצמו, בבחינה של נאכל אכול ושתו כי מחר נמות ולי לא יקרה כלום, אז הוא דיבר בזווית שלו. אנחנו רק שומעים פה את כל השם שובר הרזים, שאומר לנו, חבר'ה, תפסיקו להרגיש הרזים, ותפסיקו להרגיש שחצנים כאלה, אני עומד פה להופיע. ותמיד הבורא מטפל בנושא הזה של הנגיף הרוחני הזה, ששמו שחץ, על ידי יצורים קטנים ומזעריים. כך לימדו אותנו חז"ל בטיפול בטיטוס. אנחנו לא ראשונים בגאווה הזו. היה גוי אחד שקראו לו טיטוס והרגיש את עצמו כל יכול ופער את פיו נגד בורא העולם ונכנס לקודש הקודשים והשריץ מה שהשריץ ודקר מה שדקר שם את הדברים ועשה דברים מזעזעים. והבורא אמר לו, אני אלמד אותך קצת מוסר מי הבא לבית פה. נכנס לו יתוש, אומרים חז"ל בכוונה, בריאה קטנה שנקראת יתוש. והיא נכנסה לו דרך הנחיר למוח וחוררה אותו שם תקופה ארוכה עד שמת. בבקשה, תוציא את הפצצות אטום שלך ואת המיליוני חיילים שלך נגד היתוש הזה. בא בורא העולם ורואה שהעולם שוב התחיל לסטות מהמסלול ולשכוח את אלוקיו. פשוט לחיות בעיוורון מוחלט תחת מעטה אקדמי פרופסורי שחצן של שליטה במבנה הנוירולוגי של המוח והבנת החדרי הלב והאונה השמאלית או הימנית במוח או השבלול באוזן, ולכן מקבל שחצנות ושוכח לשאול את השאלה הכי בסיסית, מי עשה את האונות האלה במוח? מי ארגן את ה-120,000 קילומטר כלי דם של ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים? כל בן אדם מגובה 1.60 מטר ומעלה, יש לו מסלול ענק של מערכת של צנרת, לא באורך של כל ארץ ישראל ולא של כל אמריקה, אלא כל כדור הארץ כפול 3, היקף כדור הארץ הוא 40,000 קילומטר, לכל בן אדם מ-1.60 מטר ומעלה, עיין באנציקלופדיה לייף על גוף האדם, עמוד 49, יש לו 120,000 קילומטר, של עורקים עם זרימת דם, ורידים, ונימים, נימונים, ורידונים, רשת ענקית של הובלה, של דם מחומצן, ללא קרישים, ללא שום טרומבוזה, לחץ דם של 120/80, והוא לא שואל מי ארגן את ההובלה הזו לכל פינה בתאים, כדי שלא יהיה לו נמק וקריטה בקצה הרגל. והוא פרופסור מאוד מאוד אינטליגנט, מאוד מאוד רציונליסט בבלינסון או בשיבה, או בהדסה עין כרם, או שהוא הייטקיסט או שופט עליון. רק לא שואל מי עשה את זה. בא בעל הבית ואומר, אתה לא שואל? אני אגיד לך. אני אקח קורונה, שהיא לא כמו יתוש. בשביל לראות אותה, איך אומר לי הדוקטור אלי יוסף שוסה, עם יושב ראש אגודת אפרת לעידוד הילודה, הצדיק הזה, שהציל כבר מאות אלפי ילדים ב-40 שנה האחרונות, מהפלה ורצח עוברים. איך הוא אומר, יותר ממה שעשה היטלר לילדים, עושים כאן בכל מיני קליניקות ורוצחים תינוקות. אבל, הוא אומר, דע לך, כדי לראות את הנגיף הזה, צריך סוג של מיקרוסקופ, שהוא מיקרוסקופ אלקטרוני, שמגדיל פי למעלה מ-200,000. עוד פעם, לא כמו יתוש, יתוש לא צריך מיקרוסקופ, רואים אותו. גם חצי יתוש רואים, אולי גם רבע, אולי גם שמינית. לראות את הנגיף הזה שמשגע את כל העולם כולו, והפך מיליוני אנשים לעניים, שינה את החיים ואת כל מערכות התעופה והמסחר והכלכלה והבריאות של מיליוני, מאות מיליוני אנשים. כדי לראות את הכתר הזה, ויתנו לך כתר מלוכה, קרוין, צריך מיקרוסקופ אלקטרוני שמגדיל פי 200,000 פלוס. הבורא אומר לאותם פרופסורים במכון ויצמן, בנס ציונה, אותם אנשים בפייזר, חבר'ה, תעבדו קשה, שנה, תקבלו לא מיליארדים, טריליונים מהממשלות בעולם. תשלם מדינת ישראל על כל חיסון פי 2 ו-3 כדי להקדים את התור. מיד נולד הבן דוד שלו. אם אתם לא תבינו מי פה הבעל הבית, אם תלכו עם מי בקרי, אם אתם תחשבו מקרה, אומר הרמב״ם, זה פשוט אכזריות. נא לעיין ברמב״ם, זה משנה תורה להרמב״ם, סדר זמנים, הלכות תעניות, איכשהו פותח את ההלכות שם. אם באה צרה על הציבור, לא יעזור אלא אם כן יכירו בעובדה שהבעל הבית שלח את זה כעיתות, ויעשו התכנסויות כמו השידור הזה שלנו, לברר מה רצון הבורא. מה רצון הבורא? איך אמר הרב קניבסקי? שמירת בתי הכנסיות מדיבורים מיותרים. טיפול במידת השחצנות, להגביר את מידת הענווה. בינינו גם כן, בתוך עצמנו, מי יודע כמה מחלוקות נובעות כתוצאה משחצנות, אני ואני ואני. אבל מי שחושב שזה עניין סטטיסטי, וכל היום נמצא בגרפים של משרד הבריאות, ומחובר לקבוצות הוואטסאפ למיניהם, איפה ואיפה התפשט וכמה אחוז, ולא שוקע בעצמו, מה רוצה ממני בורא העולם? אולי לוותר לגיס שלי? אולי להתפייס עם אחותי? אולי לכבד יותר את אבא ואמא? אולי לדרוש בשלום עם ישראל ולהתפלל על החולים ולהתמסר יותר לרפואתם השלמה? אולי הוא רוצה ממני להגביר את הקשר איתו באמצעות התפילה? ועל כולם, המרפא לכל החלאים כולם, להגביר את לימוד התורה? אולי הוא בא להזכיר לנו לעזוב את הרשתות השונות ורשתות התקשורת, ערוצים שונים בטלוויזיה, ערוצים ותחנות רדיו, עזוב את הברברת והפטפטת והקשקשת. תתכנס בעצמך, איך אומר שר הבריאות, איך אומר ראש הממשלה, חייבים להיערך אחרת. זה קטסטרופה שלא הייתה אפילו לא בגל הראשון ולא בגל השני. אז בבקשה, אל תעצימו את האכזריות בזה שתגידו מקרה, ואנחנו סוגרים את הכל באמצעות כל הנושא של הסגר והחיסון. ודאי שצריך לעשות את זה. אבל לסגור את הרדיו ולהציף את האולפנים ולומר, טעינו, אנחנו אין לנו יכולות להשתפל בזה. נשיא ארצות הברית פנה לבורא העולם בזמנו כשהיה לו את ההתמודדות עם סדאם חוסיין, והפנה את כולם לבתי הכנסת, והרב שח שלח את הישיבות להתפלל להצלחת המערכה, לא ידעו שמה סדאם חוסיין מכין שם ביולוגי וכל מיני פצצות, חגז חרדל וכדומה. ואני זוכר שבישיבות שלי ושל חבריי, החזרנו לו באמצעות הרב שח מכתב תודה רבה על הפעילות שלך, התפללנו להצלחתך. למה ישראלים לא יוכלו לעשות את זה? למה? יושבים ישיבות ממשלה, חשבונות פוליטיים, מי יהיה הפרוטקציונר הזה? זו המטרה שלנו. ללמוד מטוביה פולק, כן. ללמוד מטוביה פולק ולומר, קדש את שמך בעולם, תגיד אתה קדיש למען הנערה הזו, שהיא זו שתגרום לכך שיאמר השם לצרותינו די, והבורא כבר יתגלה וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה, והופעה, תן שואו, תן הופעה, וינשא עלינו לעיני כל חי. בקרוב בימינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
חזקים, מחוברים, משדרים.